כל חי אונליין 93fm.co.il.
אלץ לחפש דרכים אחרות להתגבר על הנזק הקשה שנגרם לכלכלת ישראל בעקבות הפסיקה אותה קינה תמוהה. מדברי ראש הממשלה הביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. שר האנרגיה יובל שטייניץ הגדיר את ההחלטה אומללה שהשלכותיה השליליות עלולות להיות קשות ביותר. שרת המשפטים איילת שקד אמרה כי החלטת בגץ מהווה התערבות בוטה ומיותרת בהחלטת הממשלה ופוגעת פגיעה קשה בכלכלת ישראל. לא ייתכן שלממשלה יש את האחריות לכלכלתה וסגסוגה של המדינה, אך היא נותרת ללא הסמכות הנדרשת לפעול. בהחלטת בית המשפט העליון פסלו השופטים ברוב דעות את מתווה הגז הטבעי בשל פסקת היציבות, הקובעת כי הממשלה לא תשנה במשך עשור את הכללים שהושגו במתווה. בית המשפט קבע עוד כי ביטול המתווה יושהה למשך שנה כדי לאפשר לממשלה להסדיר את הסוגיה. אמו של החייל שירה במחבל בחברון שיגרה הערב מכתב אל שר הביטחון יעלון, ובו ביקשה ממנו לשחרר את בנה מהמעצר ולא לשכוח מי הוא בהמת המפגע. במכתב ששיגרה לשר כתבה כי המחבל שהגיע לרצוח הפך לחסיד אומות העולם, ובנה החייל הפך לרוצח. האם אף הזכירה ליעלון את חיסולו של בחיר פתח אבו ג'יהאד בתוניסיה לפני 28 שנים, על ידי כוח בפיקודו של יעלון, שבו וידה הריגה מול טרוריסט נתאב כלשונה. בכמה מקומות ברחבי הארץ הפגינו הערב עשרות בני אדם כאות הזדהות עם החייל שירה במחבל בחברון. בפתח תקווה, בחברון, בערד ובאילת, נשאו מפגינים שלטים בדרישה לשחרורו מהמעצר של החייל. נשיא המדינה ראובן ריבלין התייחס לסוגיית החייל ואמר כי הוא סומך על המערכת הצהלית שתחקור ותפיק לקחים מערכתיים ואישיים. שודד חמוש באקדח וחבוש בקסדה מתבצר בשעה זו בסניף דואר בעכו. כוחות משטרה הגיעו למקום ומחתרים את הסניף שבו נמצא השודד לבדו. כך התקיין כתבנו לענייני משטרה בן צלזרוביץ'. תחזית מזג האוויר לסיום, במהלך הלילה יחל לרדת גשם בצפון הארץ ובמרכזה, הרוחות יתחזקו, מחר יוסיף לרדת גשם לפרקים בצפון ובמרכז, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן חדשות כל חי.
לשידורי כל חי ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. המסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית המסע כמדי יום ראשון, כאן ברדיו קול חי. שלום גם למאזיננו בארץ ובעולם, דרך האתר של רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזיננו בארצות הברית, דרך רדיו קול השלום. לפני שנתחיל את התוכנית שתעסוק היום מטבע הדברים, מתוך ענייני הפרשיות, אנחנו לפני פרשת שמיני, הרי שפרשת שמיני חלק נכבד מעיסוקה הוא בנושא של הכשרות, ובפרט שאנחנו לפני חג הפסח, אז יש לפחות מקום לתת את הדעת על רעיונות היוצאים מתוך, או מה עומד מאחורי הסיפור של הכשרות, שכן אין זו תוכנית הלכה, אבל בהחלט יש לנו מה ללמוד. רק לפני שנתחיל, נודה למפיק התוכנית, אבינועם יוגב, עוזרי ההפקה, קובי לסרי, דוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר, על תא רדיו קול חי, ולטכנאי השידור, משה כאן. כפי שציינתי, פרשת שמיני, שאנחנו בעזרת השם נקרא בשבת הקרובה, אנחנו פוגשים את הנושא של הכשרות, והנושא של הכשרות הוא נושא שמלווה את העם היהודי, כאשר מדברים פעמים רבות על הגדרות, אז כמו שיש אנשים שמגדירים את עצמם חרדים לדבר השם, יש כאלה שיש מין סולם, יש מדרג של הגדרות שאנשים מגדירים את עצמם, הרי שפעמים רבות אנחנו שומעים איזושהי הגדרה, שומר כשרות. זה גם סוג מסוים, הוא לא הכל, אבל שומר כשרות, שומר כשרות באופן חלקי, וכל אחד עם ההגדרות שלו. הנושא של הכשרות הוא נושא חשוב, אולי ככה הייתי רוצה לפתוח מתוך סיפור קטן, סבב שיצא לי בתקופה האחרונה לערוך ביחד עם הרב משה ויה, שמוכר ודאי למאזינים, מסביב לנושא של סדרות על נושא של טעמי המצוות, כאשר במספר מפגשים, חוגי בית, אני העברתי את הרעיון שעומד מאחורי המצווה, מה שנקרא טעמי המצווה, ואז כמכה בפטיש, ישב הרוויה ונתן להם את ההלכה למעשה, דבר שמדהים מפני עצמו, כאשר מקבלים באמת את הריכוך הראשוני ואת הרקע המתאים, הפתיחות לקבל את הנושא של הכשרות היא שונה לחלוטין. אחד הדברים שגם אותי הפתיעו, וחשבתי אולי בהם לפתוח ככה, מכיוון ששאלה שאני פוגש פעמים רבות, ואולי גם מחלחלת בקרב היריים לדבר השם, היא כל מערכת הכשרות, כל הסיפור הזה שנראה שהוא מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד מסובך, האם אין שם גם קצת ככה בדרך חריגות, האם צריך את כל המערכת המסועפת הזו, האם לא היה מספיק למשל, כמו שפעמים אנחנו יכולים לפגוש, בן אדם פותח איזשהו דוכן, ומציר כל המוצרים בהשגחת הבדץ, וכרגע לא משנה על איזה בדץ הוא מדבר, אבל כל המוצרים בהשגחה. איפה יכולה להיות בעיה? ופה הוא סיפר סיפור שרק לי לפתחות פתח איזשהו צוהר להבין שכל הנושא של ההשגחה הוא הרבה הרבה מעבר למוצרים כשרים או אינם כשרים. הוא סיפר על איזושהי פיצריה שנפתחה בתקופת ימי בין הזמנים, כדרכם של פיצריות הצצות בתקופות מסוימות, וכמו שלפני ימי הפסח פעמים רבות אנשים פותחים כל מיני דוכנים לממכר מזון מהיר על מנת להקל על המשפחות המנקות לפסח, כך שיהיה לפחות משהו מהיר לאכול. ואותו יהודי פרסם, יהודי ירא שמיים, פרסם כמובן כל המוצרים בהשגחת הבדץ. הוא מספר שעבר שם איזשהו משגיח. באמת, עניין אותו לדעת כל המוצרים בהשגחת הבדץ, וכמו שאמר, כך היה, כל המוצרים בהשגחת הבדץ. מה שהתברר שבין יתר המוצרים, הוא כדי להוסיף קצת טעם לבצק, הוא בזמן הלישה שם בתוך הבצק אבקת מרק אוף. רק שבאבקת מרק אוף יש כמובן בהשגחת הבדץ, רק האבקת מרק אוף הספציפית הזו הייתה אבקת מרק אוף בשרי, לא בחזקת בשרי ולא בטעם בשרי, אלא אבקה בשרית. זאת אומרת, מדובר פה בבשר בחלב, דבר שבלי משגיח או מישהו שמודע, כי צריך להבין שכשאנו מדברים על משגיחי כשרות, הם מראש יודעים איכן ממוקמות התקלות, ולכן צריך להבין שנושא של השגחה הוא הרבה הרבה מעבר רק לנושא של האם המוצרים, מוצרי היסוד הם כשרים או אינם כשרים. יתרה מזו, מסתבר שככל שאתה מעמיק ולומד את הנושא לעומקו, מתברר שהסיפור הזה של מוצרי יסוד, ובפרט שאנחנו מדברים על מוצרים מורכבים יותר, עכשיו עברנו את ימי הפורים ובמשלוחי המנות הגיעו, אני בטוח כל אחד קיבל לביתו לא רק מאפים ביתיים, אלא כל מיני ממתקים עם ממתקים שונים, וכשאתה מברר מאיפה חומרי הגלם מגיעים, אתה עומד ומשתומם מכל קצוות תבל, כאשר ברוב המקרים אין שום עניין לאותם יצרנים בקצוות תבל כסין וחברותיה, לייצר איזשהו מרכיב שהוא יהיה דווקא בכשרות. כך שהסיפור של מערכת הכשרות הוא סיפור מאוד מאוד מורכב, ולא לחינם יש פה איזושהי מערכת שככל הנראה אנחנו לא סתם מסכימים גם לשלם את המחיר הגבוה על הסיפור הזה, אלא מבינים את עומק העניין שיש פה בהחלט הרבה הרבה הוצאות. אז לא מתוך לדון לכף זכות, אלא פשוט מתוך היכרות שיצא לי לאחרונה עם הסיפור הזה של הכשרות. כשאני מדבר על הצד שלי באותם מקומות, לבוא ולדבר על טעמי המצוות, אז אני נוהג בדרך כלל במפגש הראשון, לספר להם את הסיפור הבא, כדי להבין את המשמעות של טעמי המצוות, סיפור שהיה לי באחת ההרצאות, ערב, זה היה מוצאי צום גדליה. מוצאי צום גדליה, אחד היישובים בצפון הארץ, ומכיוון שהייתי צריך להספיק להגיע לאותו יישוב, במיד אחרי הצום, הבנתי שזמן לשבור את הצום בבית לא יהיה לי, בניתי על כך שבבית המערכת, באותו מקום, באותו יישוב, באזור הצפון, באמת יהיה לפחות כוס קפה לאחר הצום. הגעתי למקום, באמת זה היה מין יישוב ככה מאוד יפה, מושב פסטורלי, בהרצאה השתתפו לא רק גברים ונשים וטף, אלא גם קצת תרנגולים, עיזים, כבשים וחתולים, לא יודע איך הם מצליחים לחיות בשלום במקום הזה כולם, ובעלת הבית אכן הכינה באמת בצד, מי חם של מים חמים, קפה, סוכר, כל המרכיבים שרק צריך. אני הכנתי לעצמי כוס קפה, והפעם, מכיוון שמדובר במוצאי צום, אז דאגתי גם שכמות הסוכר תהיה ככה לתת איזושהי אנרגיה לאחר יום צום. מה שלא ידעתי, שבעלת הבית בטעות, במקום להוציא את הצנצנת של הסוכר, הוציאה צנצנת של מלח. אבל זה פרט שולי. זה פרט שולי שהתברר בדיוק בלגימה הראשונה של כוס הקפה בתחילת ההרצאה, ופתאום אני מגלה ש... בקפה, הקפה הוא לא מתוק, אלא מלוח. בשלב הזה לא כל כך נעים, אתה נמצא מול ציבור, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אז בלעתי את הגלולה המלוחה, ונסיתי ככה איזושהי מחשבה נכנסה לי ללב. איך זה אחרי יומיים ראש השנה, צום גדליה, לפתוח את השנה עם כוס קפה מלוח, מה בעצם המסר שנמצא כאן? ככה הייתה הרגשה כאילו ככה לפתוח שנה. שבאותו רגע חשבתי לעצמי הסיפור למעשה שונה לחלוטין. במקרה, או שלא במקרה, נושא ההרצאה באותו מקום היה טעמי המצוות. אמרתי למשתתפים, סיפרתי להם, כך וכך היה עם הקפה, וזה לא סוכר אלא מלח, אז אם יש עוד מישהו שטעה, שידע גם שלא לשתות את הקפה. אמרתי להם, אני שואל את עצמי, מה פתאום באמת קיבלתי את ה... מה פתאום לפתוח את היום בכוס מלח? והתשובה היא, כי צריך לדעת שלמה אני שותה קפה, שאלתי אותם. כי יום שלם לא שתיתי כלום. וצריך קצת קופאים גם בשביל להתעורר, בשביל אולי מה שבן אדם מתמכר אליו. ולמה אני מכניס את התוספת של הכפית סוכר, או במקרה שלי מלח? אבל הסיבה היא אחרת. הסיבה שמוסיפים זה כדי שזה יהיה טעים. זאת אומרת, הטעם והסיבה לשתיית הקפה זה שני דברים נפרדים. יש טעם ויש סיבה. אם ככה אמרתי להם, אני חושב שאנחנו יכולים לצאת לדרך. רק מי שיוצא לדרך מתוך הבנה שיש טעמים ויש סיבות. וטעמי המצוות הם לא הסיבה למצווה. לפעמים הטעם לא נראה לנו, לפעמים אולי הטעם אפילו הוא מעט מלוח בשבילנו. אבל סיבת המצווה זה משהו שהוא שונה לחלוטין מהטעם של המצווה. הסיבה, כי כך ציווה בורא עולם. כשאנחנו מנסים להבין את הנושא של הטעמים, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אני חושב שבנושא של הכשרות זה מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד בא לידי ביטוי, מכיוון שכשמסתכלים על נושא של הכשרות, אז חזל נותנים לנו איזשהו פתיח, אצלנו בפרשה, והדברים נמצאים במדרש, ואומרים חזל במדרש כך. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, היזהרו עצמכם שלא לשקץ את עצמכם בבהמה טמאה ובשרץ טמא. כך אמר דוד, האל תמים דרכו אמרת השם צירופה. בשביל לצרף בריאותיו, מה אכפת לו להקדוש ברוך הוא, שיוכלו ישראל בלא שחיטה, שיהיה ישראל נוחר ואוכל ושוחט מן הצוואר, מן הירך, תדע, שלא נצטווה השחיטה הזו, אלא כדי לצרף את ישראל, כי לעתיד לבוא עושה הקדוש ברוך הוא לצדיקים, מן הבהמה ולוויתן, ואין שם שחיטה. מדרש מדבר על כך שיש פה איזשהו עיקרון, מטרת המצוות היא לא איזשהו טעם שאנחנו מבינים, הטעם זה כדי להתאים עבורנו את המצווה, אבל המטרה זה סיפור אחר לגמרי. כשאנחנו מדברים על המטרה, לצרף את ישראל, כי כך קבע הקדוש ברוך הוא בחוכמתו. דברים מאוד באים לידי ביטוי, לא רק שהמדרש מדבר על נושא של הכשרות, אלא בהחלט, כשמדברים על כשרות, קשה להבין את ההבדלים, מהם ההבדלים בין בעל חיים טהור לבעל חיים שאיננו טהור, מה כל הדקויות שאנשים יורדים בכל מיני מרכיבים ומרכיבי מרכיבים, ובפרט שמגיעים לנושא של בשר וחלב ובישולי נוכרים, וכל כך הרבה פרטים יש בנושא של כשרות, כשאתה מתבונן לנושא של הכשרות, למעשה לא כל כך מבינים את ההבדל. בכל זאת, כדי להתאים לנו את הדבר, אני מציין באוזניהם שיש פה למעשה שלושה טעמים מרכזיים. הטעם הראשון, הוא שליטה של האדם על החומר, ומכיוון שהמזון של האדם הוא אחד הגורמים המרכיבים את מהלך חייו של האדם, ומרוץ החיים שלנו, אמר שלמה המלך, כל עמל האדם לפיו, זאת אומרת, האדם בסופו של דבר עמלו זה כדי שיהיה לו מה לאכול, כדי שהחיים שלו יהיו קלים יותר, היום הנושא של אוכל כבר מזמן יצא מתחום האכילה כדי לאכול, אלא הפך להיות סוג של תרבות, 30% מהספרים שיוצאים כל שנה, במעדורות שונות ומשונות, 30% מהספרים עוסקים בתחום הקולינריה והבישול, זאת אומרת, האוכל הוא תרבות, הוא לא רק עניין של לאכול כדי להתקיים, האוכל הפך להיות משהו אחר לגמרי, האדם חי כמעט בשביל לאכול, או כמו שישנו איזשהו ספר שעוסק בבישול של המטבח ההונגרי, שלא נציין אולי מי הוא זה שכתב אותו, אבל בהקדמה הוא מציין שם שבתור יוצא הונגריה, שכתב את הספר, הם במשפחה שלהם, מאותו כפר שהם גרו, הם היו נוסעים 3 שעות לכפר של ידידים לאכול, ועוד 3 שעות אוכלים, ועוד 3 שעות חזור. זאת אומרת, ההשקעה רק בנושא של לאכול, איזשהו משהו מיוחד, שווה תרחה של 3 שעות נסיעה, 3 שעות ארוחה ושלוש שעות חזור. כשמעידך גיסא, מן הצד השני, אנחנו מסתכלים למשל על דברים שמופיעים על מורנו החזון איש זכר צדיק לברכה, ששם התבטא פעם באוזני מקורביו, שהוא יודע שהוא צריך לאכול מזה שבני המשפחה מביאים לפניו אוכל. הוא אומר, אם מגישים לפני את הצלחת, מן הסתם, מן הסתם תרם אכלתי. אנחנו נצא למקבץ קצר של פרסומות, וננסה באמת לעמוד על עומקם של דברים של משמעות המזון הקשר ואכילת המזון הקשר, מתוך דברי הפרשה שלנו.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
טוב שסימילאק יצאו במבצע משמח, שיעזור לי מאוד להתפתח.
סימילאק למהדרין במבצע, להתפתח עם מבצע משמח. קונים 2 אריזות סימילאק למהדרין, מחייגים 03-60-60-601, ויכולים לזכות בערכת התפתחות יוקרתית לתינוק, הכוללת תלת אופן, אוניברסיטה, טרמפולינה, שולחן פעילות, אוהל כדורים ומובייל. בכל יום זוכה חדש. המבצע עד כ"ח באדר ב' תשע"ו, בימי חול בלבד ובכפוף לתקנון. סימילאק, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. רוצה תיקוף נתי מתנה? מודסטי בני ברק מזמינה אותך לאירוע ההשקה החגיגי שיתקיים ביום שני 28 במרס בסניף מודסטי רבי עקיבא 128 מ-12 בצהריים. המתנה לחברות מועדון עולם הבגד ולמצטרפות חדשות בקנייה ב-150 ש"ח ומעלה. מודסטי, הצניעות תמיד באופנה. הטבוקס עכשיו גם בבני ברק, רבי עקיבא 57 בפסאז'. הטבוקס.
מדריכות קלות ונישואין לומדים במרכז ינער, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינער, ללמוד להוביל להשפיע.
02-6321-600.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
היום אני מבין שגם וגם זה סיפור לא קל. גם לימודים, גם לגדל את הילדים, לא פשוט. גם לעשות קניות וגם לסדר את הבית, קשה. אז איך שעושים ביטוח דירה בשירביט, יש גם וגם. איך?
עכשיו בשירביט, כוכבית 2001, ביטוח דירה גם וגם. גם תיקוני צנרת ואינסטלציה, וגם כיסוי נגד גניבה. גם כיסוי צד ג' מורחב, וגם דיור חלופי במקרה הצורך. אז חייגו עכשיו, כוכבית 2001. גם תקבלו עד 20% הנחה, וגם תהנו מביטוח הדירה המשתלם בישראל. שירביט, כוכבית 2001.
וואו, אבא, תראה איזה יופי, יש לי דובי בצלחת.
חדש מתנובה, עמק בצורות מיוחדות של רכבת ודובי לארוחה טעימה, מהנה ומזינה. למהדרין יש תנובה.
כולנו חכמים, כולנו צדיקים וכולנו מחפשים השקעה סולידית ובטוחה. בדיוק השבוע סיפור לי על אחת כזו. תקשיבו, שכונת העתיד של חולון יוצאת בקרוב לדרך ונותרו יחידות קרקע אחרונות. ממליץ לכם להתקשר לחברת מלכה השקעות, כוכבית 5751.
לחם?
יש!
חלב?
יש!
חיתולים?
יש!
סבון כלים?
יש!
תאורת חירום?
תאורת חירום? אבא, אין מלחמה באופק.
נכון ילדים, כרגע אין מצב חירום, אבל אבא אחראי נערך כבר עכשיו, גם בשגרה, גם בחג, חשוב להיות ערוכים לכל מצב. מציידים את הבית עוד היום בציוד חיוני לשעת חירום. תאורת חירום, פנס, טלפון, מטען לנייד ומכשיר רדיו. לרשימת הציוד המלאה התקשרו 104, חיוג חינם מכל טלפון, או ייכנסו לאתר www.orf.org.il.
לא משנה מה קורה, אנחנו ערוכים לכל מקרה.
בכל בוקר מ-10 עד 12 המשפחה מעל הכל, וביום חמישי הקרוב יתארח באולפן נציג חברת מלגם שנבחרה על ידי משרד השיכון. התוכנית תעסוק בנושא דיור מוזל לזכאים, מהו מחיר למשתכן, מי זכאי לו והיכן בונים. עניין משפחתי, חמישי הקרוב, 10 בבוקר, עם יואב דיליון, כאן בכל חי. עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם, תוכנית המסע. אנחנו מסביב לנושא של הכשרות, כאשר בעיקר להתמקד בנושא של טעמי הכשרות, והרמח"ל בביאור מידת הזהירות כותב כך: שאנחנו מדברים על כוחו של היצר ואיך, מה הם תחבולות היצר, אז הוא כותב: ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו להכביד עבודתו בתמידות הליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם. מוסיף הרמח"ל ואומר שהשיטה הזו היא מעין עצת פרוע רשע שאמר תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ועל ישעו בדברי שקר, שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבם מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. כן היא עצת יצר הרע מרה, ממש על בני האדם. זאת אומרת, רמח"ל מציין לנו שאחת ה... סיבות, אחד הכלים החזקים ביותר שיש ליצר הרע זה המרוץ של החיים, שאנשים נמצאים באיזשהו תכבד העבודה, וגם אם אולי היום הטכנולוגיה שיפרה את היכולת והחיים אמורים להיות קלים יותר, שיש דברים שהשתנו במהותם ואנשים עדיין נמצאים באיזשהו מרוץ. הכלי לעצור את המרוץ זה להתחיל להתבונן. אחד הכלים החזקים להתבונן זה הנושא של כשרות, כי כשבן אדם אוכל כל מה שבא ליד, הוא לא מתבונן בכלל במה שקורה, הוא מקסימום אולי מחפש את התאים ואת התאים יותר, אבל הוא לא מסתכל על נקודה אחת בסיסית שהאוכל הוא אמצעי ולא מטרה. כשאדם מחפש את הכשרות בכל מאכל, אדם מסתכל על מעבר לברכה, גם הנושא כשר, לא כשר, יש פה איזושהי עצירה ממרוץ החיים. מעבר לכך, אנחנו יודעים שבנושא של כשרות יש הרבה משמעות של השפעה רוחנית על האדם. כשאנחנו מדברים על השפעה רוחנית על האדם, אנחנו מדבר קודם כל על ההשפעה הישירה, ולפעמים אדם לא יודע איזו השפעה לטווח רחוק, לטווח נצחי, יכולה להיות ההקפדה שלו על כשרות לדורי דורות, זכות שתעמוד לו ולזרוע אחריו. אז שבוע בעזרת השם מציינים 12 חודש לפטירתו של מורינו הגאון רב חיים גריינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא הנחה את ערכים בהמון המון תחומים של הנהגה, הן בסמינרים, אבל כללי הברזל שהיו ומתחילת הקמת הארגון ועד עצם היום הזה פועמים בתוך הארגון, זה הנושא של ההקפדה על כשרות בשני תחומים. האחד, גם באותם בתי מלון שערכים לוקחים ויש להם כשרות מהדרין כל השנה, ישנו צוות מיוחד של משגיחים שמגיע להכשיר מחדש את המקום, כי הכשרות צריכה להיות עד קוצו של יוד. וזו גם הסיבה שאנחנו רואים תופעה מעניינת, שכשאנחנו היינו באים ושואלים בן אדם שהתקרב ליהדות ורוצה לקבל, קשה לו לקבל את הכל, אבל משהו אחד הוא רוצה, לקחת על עצמו מצווה, שתי מצוות, באיזו מצווה להתחיל? סבר להניח שרוב האנשים היונים ודאי, באיזו מצווה להתחיל? כנראה שמירת השבת, שכן חומרתה היא גבוהה מאוד, אנחנו מדברים על איסור סקילה, אנחנו מדברים על איסורים חמורים ביותר. בכל זאת ההנחיה הייתה, מצווה הראשונה, מצוות הכשרות. יש צוות שלם בתוך ארגון ערכים שהמטרה שלו זה אנשים שמתקרבים לנסוע אליהם הביתה ולהכשיר להם את המטבח ולהכניס את הכשרות לכל בית יהודי בישראל. והסיבה היא פשוטה, כי כשיש משהו כשר, הרי שהלב נפתח ומוכן לקבל את יתר הדברים. לעומת זאת, כאשר האוכל, המזון שאנחנו מכניסים לפינו, הוא מזון שאיננו חלילה כשר, הרי שאמרו חז"ל, ונתמתם בם, אל תקריב ונתמתם בם, אלא ונתמתם בם. יש איזשהו טמטום, איזושהי אטימות ללב. זאת אומרת, הכשרות היא פותחת את הלבבות ונותנת מין הכנה וכלי קיבול לכל יתר הדברים, ולכן מי שמקפיד על הכשרות זה פותח בפניו את הצוהר לעולמות רוחניים גבוהים יותר. אבל כמו שאמרנו, מעבר לזה יש גם עניין שסגולי, סגולי במובן הזה שכשבן אדם הולך עם הכשרות, יש הבטחה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא ייקשלו, מי שמקפיד על כשרות, הקדוש ברוך הוא ידאג שלא ייקשל בשום דבר שחלילה איננו כשר להכניס לפיו, אבל גם לנצח נצחים הדבר הזה יכול להשפיע. וכאן הייתי רוצה להשמיע באוזניכם סיפור קצר, בעל מסר עם השפעה משמעותית מאוד, ולצורך השמעת הסיפור אנחנו נבקש שבהפקה ישימו לנו סיפור שהוקלט על ידי מור אבי הרב וליס, מנכ"ל ארגון ערכים, לשתי דקות האזנה לסיפור מרגש ובעל משמעות עמוקה.
אני לפעמים חושב ככה, בהסתכלות אחורה על ההיסטוריה שלנו, של עם ישראל, באיזה מצבים התמודדו אבותינו, סבינו, במשך התקופות של האינקוויזיציה, של השואה, של הפוגרומים, איזה מסירות נפש הייתה שם, איזה קבלות היו שם, ועשו את זה, עשו מה שצריך לעשות. אנחנו פה מתלבטים, זה קשה, זה נראה, אנחנו לא יודעים את ההשלכות של הדברים האלה, אין לנו שום מושג. אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, מקבלים, מתלבטים איך וכמה לקבל, איך לקבל. אם היינו יודעים את ההשלכות ואת הטווח הארוך, את הטווח הקצר של המשמעות של הקבלות האלה, היינו רצים, רצים לקיים דברים. אני ככה מסתכל על החיים שלי, על סבא, שהיה בה, הוא היה מלמד בחדר לפני השואה. עבר את השואה הנוראית, וביום האחרון, סיפור שכבר אולי שמעו עליו, ביום האחרון של המלחמה, כשהגרמנים כבר נסוגים מהמחנה, והיהודים, אותם שרידים שנשארו, משתחררים, מפקד הנאצי, עם אח שמו, מלקט את השרידים האחרונים לפני שנוטשים את המחנה ריכוז, הוא נותן להם את בשורת השחרור, אנחנו עכשיו נוטשים את המחנה, הפסדנו את המלחמה, כך אומר הנאצי, עם אח שמו. ובין היהודים האלה שעמדו שם ושמעו את הנאום הפרידה שלו במרכאות, היה סבי, יהודי צנוע, שמע עד כמה שאפשר על המצוות בתנאים האלה של השואה הנוראית. ואחד מהדברים שהוא הקפיד עליו, זה נמנע מנבלות וטריפות, למרות שהרעב שם היה נורא. והנה, ביום האחרון, גם הגרמנים ידעו שהוא כזה, שהוא קצת מיוחד, תפס אותו הגרמני בנאום השחרור הזה שהוא נתן לה. ואז הוא פנה אליו ואמר לו, תשמע, אם אתה רוצה להשתחרר כאן עם כולם, אנחנו רוצים שאתה תאכל את זה, ושם בפניו חתיכת בשר חזיר, והצמיד לרקתו את האקדח ואמר, אם לא תאכל את זה, אתה תהיה אחרון שימות במחנה. ואז הוא פנה לכל היהודי, הוא אמר, בוא נראה את הרבי שלכם עכשיו, בוא נראה מה הוא מחליט לעשות. אם הוא יאכל את זה, הוא ישתחרר כמו כולם. אבל לא יהיה אחרון שימות במחנה. ומי יודע כמה הוא ישתקק להשתחרר, די, סוף המלחמה. אבל הוא אמר, אני לא אוכל את זה. והוא עשה על פי הלכה בדיוק מה שצריך לעשות, כי זה היה ניסיון ברבים. והוא אמר, אני לא אוכל את זה. וירו בו והוא מת. הסיפור הזה השפיע עליי ועל המשפחה שלי בצורה שאי אפשר לתאר. כל המהפך שלי, כל המהפך שלנו, עצם זה שאני בכלל מדבר איתכם עכשיו ברדיו, זה בגלל אותה תופעה. כשאני שמעתי את זה והפנמתי את זה, השינה לי את כל החיים. אז הנה איזשהו מעשה שהוא עשה. הוא עשה מה שיהודי צריך לעשות. זה לא היה קל, אבל הוא עשה את זה.
סיפור הזה אני משוכנע שרבים מהמאזינים שמעו כבר בוורסיה בצורה זו או אחרת. ברור שאין כמו לשמוע מבעל המעשה. אבל אני רוצה גם להוסיף מה שנקרא את הנופך שלי. אצל אבי זה הסבא, הרי שאצלי זה הסבא רבא. ואת הסיפור הזה אני יצא לספר באיזשהו סמינר של ערכים בניו ג'רזי. ובסמינר הזה השתתף יהודי יקר מאוד, שהוא אחד מעמודי התווך בקהילה החלבית של ניו יורק. הוא לא מקפיד על קוצו של יהוד בהלכה, איש עסקים גדול, והוא מספר לי תוך כדי שיחה בינינו, הוא אומר לי, תשמע, אני את הסמינר הזה באתי בשביל אשתי, אני בסדר גמור, אבל ספציפית משום את הסיפור הזה הוא שמע. הוא היה מאוד נסער, הוא ניגש אליי אחר כך ואומר לי, תשמע, אני מבין שהסיפור של הכשרות הוא קצת מעבר אולי למה שחשבתי עד היום, והתחלנו ככה בשיחה בינינו, ומתברר שהוא בתור איש עסקים שמסתובב בכל העולם, הנושא של הכשרות עבורו הוא מורכב הרבה יותר, כי הוא נמצא בכל מיני מקומות שכנראה להשיג המזון כשר זה לא כל כך פשוט. הוא מספר לי שהוא הגיע לאיזשהו מקום, כשהוא אוכל פיצה, אז הוא אומר, תראה, אני לא עושה פיצה משיג, בסין למשל שאני מסתובב, אין שם פיצריות בדיוק במקומות שאני נמצא, אבל אני משתדל שבפיצה שלי את אותם דברים שאסור לאכול הם לא ישימו. לא עלה בדעתי אבל מעבר לזה, ופתאום מתברר שזה לא רק עניין של בשר וחלב ובישולי נוכרים וכל כך הרבה איסורים שבן אדם יכול להכניס, והוא קיבל על עצמו באותו מעמד, אומר, תשמע, אני מחליט כל הנושא של הכשרות לעשות אצלי שינוי ומהפכה בבית. זה מהפכה בבית, צריך להבין, זה מה שאנחנו עושים לפסח, רק זה לעשות את זה לכל הכלים, ולקחת פשוט להכשיר את הכל, ויש הרבה כלים שצריכים לוותר עליהם. כשמגיע צוות השגחה, הם עובדים שם עם הברנרים, ועובדים בתוך הבית, הרבה פעמים כלים נשברים, סירים נשרפים, יש גם השפעות שהן לא כל כך נעימות, אתה רואה את המסירות נפש של עם ישראל. אותו יהודי בסופו של דבר עשה עלייה לארץ, התגורר באחד היישובים המרכזיים כאן, החליט לשלוח את הילדים שלו לחינוך תורני. אותו המסגרת של חינוך תורני מפאת קשיים תקציביים כמעט קרסה, ומכל ההורים שבאותו בית הספר, היחיד שהחליט להסיר את הכפפות ולהילחם הן במסגרות של משרד החינוך והן לגייס כספים במסגרות נוספות, זה אותו יהודי שהסיפור הזה של הכשרות שינה לו את החיים. וזה דברים שבן אדם, אתה מכיר מקרוב כמה אנשים הושפעו, והכל מתחיל מאיזשהו סיפור של יהודי אחד שמסר את הנפש על עיקרון שאנחנו מדברים עליו, על עיקרון של שמירת הכשרות. כשאנחנו מדברים על שמירת הכשרות, אם כן ננסה לראות את הטעמים שהזכרנו, ואמרנו שוב בהדגשה שיש הבדלה בין המושג טעמי המצוות לבין הסיבות. אחד, כפי שציינו דברי הרמח"ל, שליטה על היצרים. הדבר השני, יש מציאות שאדם מתאחד עם מזונות. זאת אומרת, לא מדובר סתם ונתמתם בם, אל תקריב ונתמתם אלא ונתמתם. זאת אומרת שהמזון הופך להיות חלק מאיתנו. אנחנו קודם כל ערים לדבר בצורה פשוטה. יש מאכלים שגורם לנו עייפות, ויש לנו מאכלים שקוראים לנו מעט עצבנות, ויש מאכלים שבן אדם אוכל, וזו ההשפעה המיידית. וההשלכות שהן לטווח ארוך, ודאי שאנחנו לא תמיד יכולים לדעת מהן. אבל אולי נשתמש כדוגמה, כניסוי, לא שאנחנו עשינו אותו חלילה, אבל שבמקומות אחרים, אחד הדברים האסורים באכילה, זה עניין של אכילת הדם, כי הדם הוא הנפש. ואנחנו רואים זהירות יתרה בנושא של דם, הנושא של מליחה והנושא של צליה, ויש כללים מאוד מאוד ברורים בצורת ההכשרה, שאומנם בשנים האחרונות הנושא של הכשרה קצת התרחק מאיתנו מסיבה פשוטה, כי היום העוף גדל במקולת, אבל בעבר, בעוד שכל אמא יהודיה ידעה שיש תהליך של לקחת את העוף ולגשת לשוחט ולעבור את כל התהליך, וגם אחרי כל הבדיקה עדיין יש הכשרה שצריך לעשות, הנושא של הקפדה על ריחוק מן הדם, וכי הדם הוא הנפש, וידוע שלהבדיל כמובן, אחד הכלים של הגרמנים בגרמניה הנאצית, כדי לגרום לכלבים שלהם להיות יותר עזי נפש ואכזריים, הם היו נותנים להם ללקק דם. לא רק לאכול בשר חי, אלא ללקק דם, כי הדם יוצר איזושהי מערכת של עזות נפש. זאת אומרת, המזון שאנחנו אוכלים, הוא הופך להיות חלק מאיתנו, הוא נכנס לא רק למערכת העיכול, אלא לכל המערכות, והדם הופך להיות מה שהוא בעצם אכל. כך שדווקא האכילה הזו של מאכלים שאינם קשרים חלילה, יוצרת השפעות שליליות, דברים שניתן גם לפגוש אותם ולהכיר אותם. הנקודה השלישית, והיא נקודה שהחזיקה את עם ישראל בתקופות הקשות ביותר, מול ההתבוללות בין העמים. אנחנו יודעים שגדולה לגימה שמקרבת את הלבבות, ועכשיו עברנו את ימי הפורים, כאשר שם חזל מתארים לנו שאחד הדברים החשובים שהחשברוש יצר משתה כדי לקרב את כולם. חצי שנה משתה בן אדם עושה לכל שרה ועבדה ולכל ה-127 מדינות, מדינה ומדינה, כל אחד לפי הטעמים שלו וכל אחד אפילו לפי הכשרות, והתיאורים מתארים על מטבח כשר למהדרין עבור היהודים. וכל זה למה? כי הלגימה והאוכל מקרב את הלבבות. חזל שהיו מודעים לדבר הזה, לא לחינם אנחנו יודעים שמרדכי במקרה שציינו מקודם באמת יצר איזושהי הבדלה ומאבק נגד האכילה וליהנות מסעודתו של אותו רשע, עד כמה הדבר חמור. הרי שעד היום אנחנו יודעים שהרבה מהלכות כשרות זה דברים שקשורים לנושא של בידול בין ישראל לבין העמים. כשאנחנו פוגשים תופעות עצובות של אחוזי התבוללות מאוד מאוד גבוהים בנחר. ברוך השם זכינו שבארצנו אין הרבה נוכרים כדי שתהיה התבוללות, וגם על כך כבר, על אלו שכן יש, על זה אנחנו בוכים. הרי שכשאנחנו מדברים על הנחר, המציאות היא מאוד מאוד קשה, מדברים על למעלה מ-60% התבוללות רק בקרב יהודי ארצות הברית, ואין שום סיבה בעולם שיהודי שלא מבין מהי המשמעות של היהדות, שלא יבוא ויתערבב בנחר. אני לא אשכח, פנו אליי בזמנו איזשהו גוף בלוס אנג'לס, זה גוף של ישראלים ואמריקאים למען שמירת הזהות הישראלית. זה גוף שלא רק שהוא לא שומר מצוות, אלא אפילו הם קצת מרחיקים את עצמם, מאוד מקפידים לא להכניס את הנושא של שמירת תורה ומצוות, אבל כן להכניס כל מיני ערכים אחרים, ויש להם אחוזי הצלחה מסחררים, 0% הצלחה. פשוט אין להם שום הצלחה בכל הניסיון, והם שאלו אותי מה דעתי, למה זה באמת, אולי יש איזו פטנט חדש. עוד אם אני אומר את דעתי, למרות שאני יודע מראש שהיא לא תתקבל, אבל מאוד קשה להסביר ליהודי למה הוא צריך לשמור על היהדות שלו, מן הצד האחד לא להתבולל, אבל מן הצד השני לא לשמור על היהדות שלו. אתה לא יכול לא להבין מה זה להיות יהודי, אבל לשמור על היהדות שאתה לא מבין ולא מעוניין בה. זה פשוט לא עובד ביחד. הכלי החזק ביותר שאנחנו יכולים לשמור בידינו, על מנת להימנע מהנושא הזה, זה שמירת הכשרות. כי אם אנחנו מדברים על התבוללות, התבוללות מתחילה דווקא באותם נקודות חיכוך, שבהם יהודי יכול לכבד את השכן שלו, יכול להעריך את השכן שלו, אבל אם הוא יודע שהוא לא יכול לאכול עם השכן שלו, למה הוא לא יכול לאכול עם השכן שלו? כי גם אם הוא יכניס מוצרי מזון כשרים, הרי שיכול להיות שיש פה בעיה של בישול נוכרים, יש לנו בעיה של חלב עקום, ויש לנו בעיות של יין נסך, כאשר אנחנו מדברים על יין שאין סעודה חשובה בלא יין, כך שכל פעם שיש כבר הזדמנות ליצור איזושהי מערכת, שאולי יכולה ליצור חיבור וחלילה וחס להביא לתופעה הנוראית שנקראת התבוללות, הכשרות מבצעת פה איזשהו חיץ, יוצרת מציאות של הבדלה בין ישראל לעמים. כך שהסיפור של הכשרות הוא לא סתם מצווה מתוך כלל המצוות, אלא זו מצווה שמשמרת את העם היהודי במציאות שכפי שאנחנו, ברוך השם, עדיין זוכרים ורואים אותה מול עינינו, שעם כל הקשיים, הרי שבקרב שומרי הכשרות, אחוזי ההתבוללות, וכמובן שומרי כשרות כדת וכדין, אז אחוזי ההתבוללות כמעט ואינם קיימים. כי זה לא מספיק להבין גם למה אתה יהודי, אלא ליצור איזושהי מחיצה, סוגה בשושנים, ליצור איזשהו חיץ, כדי שאחרים לא יתקרבו אלינו. מה שכן צריך להיזהר, שזה שאנחנו שומרים את החיץ בין ישראל לבין העמים, שלא ייווצר חלילה וחס חיץ בתוך המשפחה. כי לפעמים הדברים האלה גורמים, כל אחד פתאום מתקפיד איזה כשרות כזו וזו כשרות כזו, אז כמובן שכל אחד יעשה כדעת רבותיו, אבל לזכור שכשיש התנגשות בין חומרה בכשרות לבין הלכות כיבוד אביהם, הרי שפה מדובר על מצוות עשה מן התורה, ופה מדובר לפעמים על חומרות שלא תמיד יש להם מקור הלכתי, אז באמת צריך לעשות את אותה שאלה, לבדוק שלא נפגוש את ההתנגשות הזו במקרה השלילי. נקודה רביעית, שהייתי רוצה להרחיב עליה בעזרת השם מיד לאחר הפרסומות, היא נקודה מרתקת מאוד, שקשורה דווקא לציווי על לגבי בעלי החיים המותרים באכילה והאסורים באכילה, ובאותם נקודות אנחנו פוגשים דבר שמחבר לנו בין מן הצד האחד מערכת ציוויים רוחנית, לבין התנגשות מה שנקרא חכמי הטבע מן הצד השני, ולראות איך למעשה יש פה איזשהו שילוב מרתק בין הידיעות שהתורה נותנת לנו לבין הרחבת היריעה בעולם החומרי המקיף אותנו. אבל את זה בעזרת השם מיד לאחר המקבץ הקצר של הפרסומת.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס. עכשיו בשירבית הורדנו מחירים בביטוח החובה. אז חייגו כוכבית 2003. גם תשלמו פחות וגם תקבלו יותר.
כוכבית 2003, שירבית.
פורור, חד וחלק.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטור 4 של חבורת תרי"ג.
מה זה? המהדק התרומם יחד עם הפנס.
ברגע שהרים את הפנס, המהדק שעמד על השולחן התרומם באוויר.
מה קורה פה? אני מדמיין?
עכשיו, חבורת תרי"ג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו!
0722-796666.
הקיריים מלאות כתמים. הברז מכוסה אבנית. חלודה בכיור. לאף אחד לא בא לקרצף. קחו סנו אנטיקלק. סנו אנטיקלק, נוזל רב שימושי המחזיר את הבית למצב חדש. סנו אנטיקלק, ארבע פעולות במוצר אחד. מנקה שומנים, אבנית, חלודה וכתמים קשים מכל סוגי המשטחים. בית כמו חדש, זה קלק. סנו אנטיקלק.
הפסח הזה מנקים וזוכים עם סנו.
סנו מציגה הכספת. בפסח הזה ההוצאות עלינו. מנקים את הבית עם מוצרי סנו ויכולים לזכות ב-1,000 שקלים. כן, 1,000 שקלים. שלושה זוכים בכל יום. קנו חמישה מוצרי סנו, שימרו את החשבונית, התקשרו לטלמסר 03-94-11-044 ותוכלו לזכות ב-1,000 שקלים לפסח הזה. שלושה זוכים בכל יום. תפוף לתקנון. אז מה הבעיה? קחו סנו.
די, אני כבר שחוק. אני מרגיש שחוק.
אתה שחוק? אתה? רק על עצמך אתה חושב. מתי בפעם האחרונה בדקת אם הצמיג ברכב שלך שחוק?
צמיג בלוי ושחוק מסוכן, ועלול להתפוצץ באמצע הנסיעה. סדקים, קילופים, עומק חריצים ואפילו גיל. אלה הסימנים לצמיג שחוק. אז גש לבדוק את תקינות הצמיגים שלך, כולל הצמיג הרזרבי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il
רק אתם מתחדשים לחג? גם אנחנו, קפה גרג קניון איילון, מתחדש ועובר לחשרות מהדרין. בואו עכשיו.
השיער יפסיק לנשור, והקרקפת תתמלא שיער טבעי מחדש. לא, לא מדובר במוצר עתידני, מדובר בטכנולוגיה מהפכנית. אריג'ן קלאסיק, באישור מכון התקנים. מכשיר לשימוש ביתי, לנשים ולגברים, המכפיל את קצב צמיחת השיער, מאיר זקיקים רדומים ומצמיח שיער מחדש. והתוצאה? מובטחת. אריג'ן קלאסיק, שיער נולד. לבדיקת התאמה, חפשו בגוגל שיער נולד, או התקשרו, 1-800-665-544.
פיצה פון, הפיצה הטעימה ביותר ובחשרות הרב לנדו. שירות משלוחים בבני ברק והסביבה. להזמנות 03-574-6601.
רוצים להרגיש בני חורין? רוצו עוד היום לעולם המזרונים. המנח ועולם המזרונים במבצע ענק לפסח. ברכישת מזרן המנח מהדגמים החדשים לטקס 100% טבעי, גם 50% הנחה למזרן השני, ובנוסף זוכריות אורתופדיות מתנה. השנה שלכם מתחילה בעולם המזרונים. עולם המזרונים, ירושלים כיכר דוד קו, בני ברק קהנמן 62, ובית שמש נחל זוהר 10, ובשאר סניפי הרשת.
נשים ונערות, רגע לפני ההכנות לפסח אתן מוזמנות לצחוק, להנות, להתרגש ולהתרענן. אירוע הכל בשבילי חמש יתקיים עם ירצי השם ביום ראשון כ"ד אדר ב' 3 באפריל ב-7 בערב בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באשראי טיקט ליין. טלפון 0722-657-870. 24 שעות ביממה או בחנויות גלפס בבני ברק ובירושלים.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי וליס.
שמנו עליכם תוכנית המסע, והזכרנו שבפרשה, בנושא של הכשרות, אנחנו פוגשים בעיקר את הנושא הזה של בעלי חיים המותרים והאסורים באכילה, מעבר לנושא של הצורה שבה אותם בעלי חיים המותרים לאכילה. גם כאן יש לנו כמובן את כל הנושא של הלכות שחיטה וניקור ובדיקה, ודברים שהיום אנחנו פחות מתעסקים איתם בתוך הבתים, מכיוון שקונים כבר את כל הבשרים בדרך כלל במצב מוכשר. בכל זאת, יש פולמוסים מסוימים שהתעוררו במהלך הדורות וסיפורים שהתפרסמו גם בנושא של השחיטה. ההקפדה על הנושא של השחיטה, ישנו הסיפור הידוע עם בעל המגלה העמוקות על אותם שני ילדים יתומים שגדלו ולאט לאט החילו מתוך, לא הגיע מתוך מקום שלילי, אבל פשוט לא שלטו בעצמם והגיעו למציאות כזו שהחילו את כל אנשי קרקוב בנבלות וטרפות, ויש שם סיפור מאוד מאוד מרתיט עם בעל המגלה העמוקות. ישנה תשובה מפורסמת של החפץ חיים בנדחי ישראל, ששאל אותו איזשהו חייל. יש לו שתי אפשרויות, יש פלוגה אחת שהוא יכול ללכת אליה, ובאותה פלוגה אוכלים נבלות וטרפות, אבל יש אפשרות לשמור שבת. או בפלוגה אחרת, שם יש אפשרות לשמור על כשרות, אבל שבת לא תהיה אפשרות לשמור, והחפץ חיים הנחה אותו ללכת לאותו מקום שאוכלים בו את הכשר, למרות ששבת זה עניין של איסור סקילה, אך על זה הוא אנוס, אבל מה שהמאכלים האסורים יטמטמו את הנפש, על זה אין תקנה, זה דבר שנשאר לנצח נצחים, מאוד מאוד קשה לעקור אותו מליבנו. הנושא של הפולמוס, אחד הנושאים המרתקים היו בנושא של השחיטה היהודית. אנחנו ברוך השם באמת כאן לא מבינים את גודל הקושי שהיה במהלך הדורות בנושא של שחיטה, אבל עד היום יש מדינות מסוימות שאולי אנשים אינם יודעים, אבל שם אסרו את השחיטה היהודית, כמו דנמרק, בשוויץ, בפולין בשנת 2012 אסרו, אך ב-2014 החזירו את היתר של השחיטה היהודית בנורווגיה, שוודיה, ניו זילנד, לוקסמבורג. במדינות הללו השחיטה היהודית אסורה עד עצם היום הזה, מתוך איזושהי גישה הומנית שבאה ואומרת, זה מאוד אכזרי, יש פה פעולה, ועדיף לעשות את זה בצורה אחרת. גם בגרמניה הנאצית, כאשר עוד לפני מלחמת העולם השנייה, כאשר הנאצים עלו לשלטון, אז היו מספר תקופות שבהם הגרמנים באמת ראו לעצמם כקודש קודשים להילחם את מלחמת בעלי החיים, ואולי כדי שנוכל לא רק לדעת, אלא גם לראות ולהרגיש את מה שכולנו יודעים שזובחי אדם עגלים משקון, אותם אנשים שמצד אחד יכולים לזבוח בני אדם, יכולים להיות הרוצחים הנוראים ביותר בהיסטוריה, כשזה מגיע לנושא של עגל, אז הם פתאום נושקים אותו, הם פתאום אכפת להם הזמן הזה שהם בדעתם, יש איזושהי מחשבה של אולי איסורים שחלילה וחס נגד צער בעלי חיים, והם מגיעים בתור צדקנים מול תורת ישראל, שהשחיטה היהודית היא אכזרית. באמת הדבר הזה עורר פולמוס גדול בתוך אותו קושי, שלמעשה כמעט ולא היה ניתן להשיג בשר כשר בשחיטה רגילה, אלא הם דיברו על מושג שנקרא הימום חשמלי, נתת איזשהו שוק חשמלי חזק מאוד לבהמה, רק לאחר ההימום החשמלי לשחוט אותה. אז הפולמוס הזה, מי שירצה להרחיב, יוכל לעיין בספר בשוט שרידי אש מהוויינברג, שם זה באמת נושא רחב מאוד, כאשר כל גדולי אותו הדור נזקקו לשאלה איך להתייחס לנושא הזה. אני הייתי רוצה אבל לראות אותו מכיוון מעט שונה. כאשר מחד גיסה, משהו שהתפרסם באנגליה, בעקבות ההתפרצות של הפרה המשוגעת. פרה המשוגעת זו מחלה שלמעשה עוברת בקרב בעלי חיים רבים, מתוך הבקר, לא בשחיטה היהודית, והתברר דבר מעניין שדווקא השחיטה היהודית לא נמצאת כמעט הבעיה שנקראת הפרה המשוגעת. אנשים החוקרים ניסו באמת לבדוק איך זה בדיוק עובד, מה הפטנט של השחיטה שאין את הפרה המשוגעת. מסתבר שמה שקורה זה דבר מעניין, המכת השוק חשמל שהבהמה מקבלת, הוא יוצר איזשהו שוק חשמלי חזק מאוד, זרם חשמלי חזק מאוד שנותן שוק למוח, ומסתבר שהחיידקים, אותם חיידקים שאחראים על המחלה הזו שנקראת הפרה המשוגעת, מקורם הוא במוח הבהמה, וברגע שנותנים את אותו שוק חשמלי, הרי שהחיידקים מתפזרים בגוף כולו, וכך השחיטה, או לא השחיטה, ההריגה, הנחירה של אותם בעלי חיים יוצרת מצב שבעלי החיים שלא נשחטו על פי כללי ההלכה היהודית הכילו את אותם חיידקים. לעומת זאת, דווקא בשחיטה היהודית, מכיוון שזה נעשה ללא אותו הימום חשמלי, הרי שפיזור החיידקים לא נעשה, והמציאות הייתה שהמחלת הפרה המשוגעת כמעט ואיננה קיימת במקום שבו יש שחיטה למהדרין. שחיטה כמובן ללא הימום חשמלי. ואם נבוא ונשאל, אם כן אולי לגבי המוח עצמו, הרי במוח, ובאמת אפשר לראות ברוב הפוסקים שיש איברים מסוימים שלמרות שהם אולי הם מותרים באכילה, אבל יש בן איש חי שכותב מפורש על הנושא הזה של מוח הבהמה, שהוא גם כן לא בריא מעבר לנושא הזה של סגולות לשכחה כמובן, בכל מיני איברים פנימיים וכדומה. כך שאנחנו רואים איזושהי השפעה מרתקת בנושא של הקשרות מן הצד האחד וגם לאיכות מן הצד השני. הדבר הזה אגב גרם לתופעה נוספת בארצות ארצות מסוימות שבהם התברר שמה ששווק כבשר בהמה, או דיברו שם על בשר פרות, התברר בסופו של דבר שמכרו להם גם כן בשר סוסים. הייתה תקופה ארוכה שאנשים כולם קנו רק בשר כשר, לא בגלל שהם הקפידו על כשרות, אלא פשוט הם ידעו שאם זה כשר כנראה זה גם לא מגיע מן הסוס. נקודה נוספת, בתוך הנושא הזה של השחיטה, מה בעצם מדברים על הסיפור של הצער בעלי חיים, איזה צער בעלי חיים בדיוק מדובר? אז יש את אנשי השדולה המתנגדים לשחיטה בצורתה הנוכחית, הם דורשים להמם את הבהמה באמצעות מכת חשמל במוח שתגרום לאיבוד הכרה, דבר שאנחנו למעשה לא יכולים לקבל אותו מתוך גם איזשהו חשש לגרום חלילה לנקב בקרום המוח, דבר שהוא נמנע מתוך 18 טרפות האסורים. מה שהתברר, שהשחיטה היהודית שהייתה במשך שנים נושא לפולמוס הספציפי הזה, התברר שדווקא יש איזושהי ירידה, מכיוון שנקודת השחיטה גורמת לפרץ דם מאוד מאוד חזק, ומדובר בירידה פתאומית בלחץ הדם בבסיס המוח, הדבר גורם לאיבוד הכרה מיידי אצל הבהמה, וכך אין את הכאב. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על סף הכאב, גם אצל בעלי חיים וכמובן גם אצל בני אדם, נקודת ההרגשה של הכאב נמצאת במוח. עכשיו, הרבה פעמים ננסה להיזכר לעצמנו כל מיני חתכים שנחתכנו פתאום ביד מאיזושהי סכין או משהו כזה. אנחנו מזהים את החתך רק לאחר שפתאום רואים שיש דם. ואז שרואים שיש דם, אז זה גם מתחיל לכאוב. זאת אומרת, הכאב הוא לא מגיע בהכרח מיד עם החתך, וככל שהאמצעי חיתוך הוא חד יותר, אזי הכאב מגיע בצורה מאוחרת יותר. כולנו יודעים כמובן את ההקפדה הגדולה על הסכין שתהיה חלקה, זאת אומרת הנושא הזה שלא יהיה פגם אפילו לא לעבור עם הציפורן, ושפתאום תתפס הציפורן, והנושא של בדיקת סכינים זה נושא שדורש מומחיות מיוחדת, רק מתוך ההבנה הזו שכל פגם יכול חליל וחס לגרום צער בעלי חיים, דבר שהוא אסור מן התורה. את הנושא של צער בעלי חיים, מי מאיתנו לא יודע, פוגשים את זה באין ספור מקומות, אם זה בנושא של אדם שרואה את חמור חברו רובץ תחת מסעו, ואפילו אם זה חמור של סונאו שרובץ תחת מסעו, הוא חייב לעזור לו. אם אנחנו מדברים על הנושא הזה של מי שיש לו בעלי חיים בביתו, הרי שיש מחויבות קודם כל להאכיל את בעל החיים שיש לו, ורק לאחר מכן לאכול בעצמו. זאת אומרת, קודם כל יש ונתתי עשה בשדך לבהמתך, ורק לאחר מכן ואכלת וסבת. ההקפדה על צער בעלי חיים זה איסור מן התורה, כך שאין ספק שאנחנו נעשה את כל מה שאפשר כדי למנוע צער בעלי חיים, וכדוגמה לכך אפשר לראות את הנושא של הסכין החלק. אבל כשאנחנו רואים את ההמשך של ההשפעה, שעצם השחיטה יוצרת את אותו זרימת דם, את אותו פרץ דם, זה דבר מדהים לבוא ולראות שלמעשה כמעט סף הכאב לא קיים. אלא מה? גם כאן הגיעה תגובת אגודת צער בעלי חיים, שהיא אמרה כך, אמנם, נכון, העורק הראשי נחתך באותה שנייה, אבל יש עורק נוסף שיוצא מן הלב והוא נכנס למעגל, המעגל הזה נקרא מעגל ויליס, ומשם זה מגיע למוח. זאת אומרת, מכיוון שעדיין ממשיכה זרימה דם אל המוח, הרי ש... עדיין ישנו איזשהו סף כאב, וזה עורק שנמצא בחלק האחורי של הצוואר בעורף, דבר שאנחנו יודעים שהרי אסור לשחוט עד העורף כדי לא לפגום בסכין, כך שלא יעזור הרעיון של השחיטה עם הסכין החלק, ועם זה שאנחנו למעשה גורמים לאיבוד הכרה מצד העורק המסוים הזה, הרי שיש עורק נוסף שעדיין מזרים דם אל מוח הבהמה. וכאן מגיע פלא מדהים, מסתבר במחקרים שנעשו בשנים האחרונות, שאותו עורק שממשיך להזרים דם אל המוח, הוא קיים בצורה מסוימת אצל כל היונקים, מלבד אצל הבהמות מעלות הגירה ומפריסות הפרסה. זאת אומרת, למרות שאין קשר בין הפרסת הפרסה והעלאת הגירה לאותו עורק, אין קשר ביולוגי בין התופעות הללו, אותו עורק בנוי בצורה אחרת. הוא בנוי בצורה כזו, שכשיש חיבור בינו לבין אותה נקודת שחיטה, וכאשר למעשה מבצעים את השחיטה בבהמה, הרי שהאדם מתנקז ולא ממשיך לזרום אל המוח, והדבר קיים אך ורק בבעלי החיים הקשרים. הדבר הזה בהחלט מעורר אצלנו את התמיהה השמחה, את העושר העילאי, להבין איך שכשמתבוננים בתוך דברי התורה ובתוך ההלכות, מגלים שבסופו של דבר, אין צור כאלוקנו, כמו שאמרו חזל, אין צייר כאלוקנו, כאשר אנחנו רואים איך בכל פרט ופרט מתגלה אמיתות התורה. ישנו רובד נוסף של הוכחות מתוך הנושא של כשרות, אבל לצערי זמננו תם ולא נוכל לעמוד עליו, ואני רק רוצה להודות לקראת סיום התוכנית ולהודיע, שאם אתם מעוניינים לשאול שאלות, לשמוע, לראות הרצאות של מרצי ערכים במגוון נושאים, או לקבל מידע על אירועים, חוגי בית וסמינרים של ערכים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר ערכים. יש ערבי הכנה לליל הסדר כדי להתעדכן, ואם יש לכם אנשים לשלוח נשמח לקבל. וכאן נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, עוזרי ההפקה קובי לסרי ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור משה כאן. תודה רבה ולילה טוב לכל המאזינים.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי קולך היא תמיד איתי קולך
נשים ונערות, רגע לפני ההכנות לפסח, אתן מוזמנות לצחוק, להנות, להתרגש ולהתרענן. אירוע הכל בשבילי חמש יתקיים עם ירצה השם ביום ראשון כ"ד אדר ב' 3 באפריל ב-7 בערב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באשראי, טיקט ליין. טלפון 0722-657-870. 24 שעות ביממה, או בחנויות גלפס בבני ברק ובירושלים. מהפכה בעולם האופנה. רשת עולם הבגד ושלי קלאב מתחדשות והופכות לרשת מודסטי. בואי ליהנות מקולקציה אופנתית טרנדית וצנועה, ומאביזרי אופנה עתיקים ותכשיטים למראה מושלם, במחירים שמתלבשים עלייך יופי. ובנוסף, תקבלי תיק אופנתי מתנה לחברות מועדון עולם הבגד ולמצטרפות חדשות, בקנייה ב-150 ש"ח ומעלה בימי ההשקה. מודסטי, הצניעות תמיד באופנה. בבני ברק, ירושלים, בית שמש, קריית ספר, בילו, קריית עקרון ובעירות יצחק.
ניהול וייעוץ ארגון לומדים במרכז ינער, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינער, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
הטבוקס, עכשיו גם בבני ברק, רבי עקיבא 57 בפסאז'. הטבוקס. רק אתם מתחדשים לחג? גם אנחנו, קפה גרג קניון איילון, מתחדש ועובר לכשרות מהדרין. בואו עכשיו.
כן, את הפסח הזה חוגגים לקראתים. סי טראבל גאה להציג את חופשת האצולה. בואו לחגוג איתנו את הפסח במלון הפאר קרטה פלס שבקראתים יוון. בואו לשמוח איתנו ועם הזמר העולמי שלוני גרטנר, תפילות עם החזן העולמי ישראל אדלר, ובפעם הראשונה תוכלו להנות ממטבח גורמה בניצוחו של יונתן רושפל. וכמובן, ספא יוקרתי, בריכות מפנקות, פעילויות לכל המשפחה, קייטנות ילדים ועוד. והכל בהשגחת הרב רדווה שליטה. חייגו לסי טראבל.
03-57-5-8. סי טראבל.
חשבת שאי אפשר לנצח את ההתקרחות? אז יש לנו חדשות טובות. אריג'ן קלאסיק, פיתוח טכנולוגי חדשני להצמחת שיער מחודשת עכשיו בישראל. מכשיר לשימוש ביתי, באישור מכון התקנים, המכפיל את קצב צמיחת השיער, מעבה את השיער ומטפל בהתקרחות. גם בהתקרחות תורשתית. אריג'ן קלאסיק, השיער פשוט נולד מחדש. לבדיקת התאמה, חפש בגוגל שיער נולד, או התקשר אלינו, 1-800-66-5544.
כולנו חכמים, כולנו צדיקים, וכולנו מחפשים השקעה סולידית ובטוחה. בדיוק השבוע סיפרו לי על אחת כזו. תקשיבו, שכונת העתיד של חולון יוצאת בקרוב לדרך ונותרו יחידות קרקע אחרונות. ממליץ לכם להתקשר לחברת מלכה השקעות, כוכבית 5751.
עכשיו בשירבית, הורדנו מחירים בביטוח הדירה. אז חייגו עכשיו, כוכבית 2001. גם תקבלו 20% הנחה, וגם תהנו מביטוח הדירה המשתלם בישראל. שירבית, כוכבית 2001.
חכם, מה הוא קונה? חכם קונה המנח! ועכשיו רק בעולם המזרונים, המנח קינקול במבצע ענק לפסח. גם 50% הנחה למזרן השני, ובנוסף זוכריות אורתופדיות מתנה. השינה שלכם מתחילה בעולם המזרונים. עולם המזרונים, ירושלים כיכר דוד קו, בני ברק קהנמן 62, ובית שמש נחל זוהר 10, ובשאר סניפי הרשת.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הולך רגל, חצה רק במעבר חצייה או במעבר חצייה מרומזר.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל
חי תמיד איתי כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. החברות השותפות במאגר הגז לוויתן דורשות מהממשלה להסדיר את תנאי היציבות בלוח זמני מהיר על מנת שיעמדו ביעדי המתווה, ובראשם פיתוח לוויתן עד סוף שנת 2019. לדברי החברות, בית המשפט קיבל בהחלטתו את כל מתווה הגז למעט.